מגילת איכה, קינות, זה דברים שאנחנו לא כל כך אוהבים ללמוד וללמד. אנחנו קוראים איכה, משתדלים קצת להיכנס להרגשה, לאווירה, אבל לא לומדים את זה. אני חושב, אחד הקשיים הגדולים שלנו ביום כמו תשעה באב, שאנחנו איבדנו את היכולת לבכות, איבדנו את היכולת להצטער, והאמת היא שעל זה גם כן היה צריך להתאבל, על זה שאיבדנו את היכולת להתאבל. איבדנו את היכולת להצטער. הגמרא אומרת שרבי יוחנן אמר, ייתי ולא אחמיני. ייתי ולא אחמיני. על הימים שלפני ימות המשיח אמר רבי יוחנן, שזה יבוא אבל שאני לא אראה את זה. רבי יוחנן לא היה בן אדם מפונק. רבי יוחנן היה הולך מבית לבית עם עצם של ילד. והיה אומר, זה הילד העשירי שלי. קברתי 10 בנים. והוא החזיק מעמד. והוא התנחם. אבל כשהוא חשב על הצרות שיהיה לפני ביאת המשיח, הוא אמר, אוי, את זה אני לא יכול לסבול. ואנחנו יכולים לסבול, אנחנו עוברים את זה ומצליחים. אז על זה גם היה צריך לבכות. אבל על כל פנים, אנחנו, קשה לנו קצת לעורר את הרגשות שלנו, את הדמעות שלנו. אנחנו עלינו להשתמש בדרכים אחרות. אנחנו צריכים להשתמש בדרך השכל. אנחנו ננסה להתבונן. אנחנו ננסה ללמוד. חז"ל אומרים שמדרש קינות, אז הגמרא מספרת שרבי היה דורש קינות יותר מאשר רבי יוחנן. מכיוון שככל שהדורות ירדו, ככל שהדורות התרחקו מהחורבן, כך יכלו פחות לדרוש את ספר קינות. זאת אומרת, ספר קינות זה לא היה איכה, זה לא היה איזושהי טקסט שקוראים אותו בדמעות או לא בדמעות, אלא זה טקסט שהיו דורשים אותו, היו לומדים ממנו. אבל הלימוד לא היה רק לימוד שכלי, על פי כללי הדרש של י"ג מידות, כמו שלומדים, אלא הדרש היה דרש של הלב. וככל שהתרחקו מהחורבן, כך יכלו פחות לדרוש את מגילת איכה. אז אנחנו ננסה קצת להתבונן. להתבונן במשמעות של מגילת איכה, ולהתבונן קצת במשמעות של תשעה באב. תשעה באב, כפי שמוגדר בהלכה, זה יום שכולל בתוכו שלושה ממדים. יום של תענית, תענית ציבור, התענית ציבור היחידה הנוהגת בהלכה. על פי גדרי תענית ציבור, זה כמו שהרמב"ם כותב, שמטרת התענית להתעורר לתשובה ולהתרחק מהחטאים והעבירות. מי שיסתכל בקינות כמעט ולא יראה שמה את מימד החזרה בתשובה. גם באיכה אנחנו לא מוצאים שמה כמעט איזושהי התעוררות לחזרה בתשובה. יש בתשעה באב מימד נוסף, מימד האבל. כמו שמוגדר בהלכה, יש מימד של אבילות. ויש בתשעה באב מימד שלישי שקשה לנו מאוד, קשה להוציא את המילים מהפה, מימד של מועד. לא אומרים תחנון, גם לא בערב תשעה באב. לא אומרים לנצח, מועד. גם זה מועד. יש מועדים לשמחה, יש מועדים של תשעה באב. ויש, על פי ההלכה, זה נקרא מועד. ואנחנו ננסה קצת 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 להתבונן בדברים האלה. הרמב"ן בתורת האדם מדבר על עניין האבילות, הוא מזכיר שם את התיאוריה הפילוסופית שאומרת שבעצם אין מקום להתאבל. מה זה להתאבל? הרי המוות זה תהליך טבעי, אנשים נולדים, גודלים, חיים, מתים. מה יש להתאבל? אם כן, מבחינה פילוסופית אין מקום להתאבל. הרמב"ן
דוחה את הגישה הזאת, אומר שהגישה הזאת היא אכזרית. אז יש מקום להתאבל. יש ספר, מוזכר בכמה מקומות, ספר הקבלה על הרייבד, שמספר סיפור. שירמיהו ישב ובכה על חורבן בית המקדש, ובא אפלטון כמדומני, או סוקרטס, אני כבר לא זוכר, כמדומני אפלטון, ושאל אותו שתי שאלות. שאל אותו, א', מה אתה בוכה על עצים ואבנים? ב', איזה טעם יש לבכי? הרי הבכיות שלך לא יבנו מחדש את הבניין הזה. אנחנו לא יודעים מבחינה היסטורית הסיפור הזה קרה או לא קרה, אבל זה לא משנה. מה שמשנה כן, שהרייבד סיפר את הסיפור הזה. מבחינתנו זה רייבד, ורייבד אנחנו לומדים. גם מבחינה היסטורית הסיפור לא קרה. אומר אם כן, ענה לו ירמיהו, תגיד לי, אפלטון, יש לך איזה שאלות בפילוסופיה שאין לך תשובה עליהם? אמר לו, כן, ודאי. מה תגיד לי בבקשה? אמר, אני לא מאמין שיש בן אדם בעולם שיוכל לענות לי על השאלות האלה. אמר לו, בכל זאת. וירמיהו ענה לו על השאלות, וככה הרייבד שם מספר שפלטון הסתכל ולא היה בטוח שהוא מדבר עם בן אדם. אמר לו ירמיהו, אתה יודע מאיפה החוכמה הזאת? מהאבנים האלה, שאתה צחקת עליהם, שאתה לעקת עליהם. מזה החוכמה הזאת. את זה עניתי לך, אבל אתה שאלת אותי עוד שאלה. אתה שאלת אותי למה אני מתאבל, איזה טעם יש באבל. את זה אני לא אענה לך, כי אתה לא יכול להבין. יש עוצמה באבל. עוצמה שאפלטון לא מבין. אנחנו לא חכמים כמו אפלטון, אבל יש לנו תורה, התורה שהיא מעל השכל, והיא כן מסבירה לנו את מימד האבל. מה התועלת באבל? אנחנו ננסה קצת להתבונן בדברים האלה. אגב, ישנו במדרש סיפור, כאשר בית המקדש חרב, אז נבוזדן בא לירמיהו ומתפלא, ירמיהו בוכה. ולא סתם בוכה, אלא ירמיהו הולך ושם את צווארו בתוך השלשלאות של הגולים. אומר לו נבוזדן, מה קורה כאן? הרי אתה, הנבואה שלך התקיימה. אתה עמדת 40 שנה ואמרת רק דבר אחד, בית המקדש יחרב. שום דבר אחר לא אמרת. 40 שנה עומד ירמיהו ומתנבא על בית המקדש שיחרב. אתם יודעים, מבחינה היסטורית, כל 40 שנה האלה לא היו רצופים. היו עליות, היו ירידות, היה תקופה שהיה די נראה שהכסדים נכנעים ובורחים. וירמיהו בא ואומר, אפילו אם כל הכסדים ימותו, הם יקומו מתים וישרפו את בית המקדש. כך מסופה בספר ירמיהו. גם כי ימותו יקום מדוכרים, איש בועלו. 40 שנה התנבא ירמיהו דבר אחד, שבית המקדש יחרב. ולמה? כי זה מגיע, כי כך צריך להיות. כי זה עונש, כי אתם חטאתם. אז מה אתה בוכה עכשיו? כך שואל נבוזרדן את ירמיהו, מה אתה בוכה? הרי קרה מה שאתה אמרת שצריך לקחות. אז מה אתה בוכה? אני שומע כאן, אני לא בטוח, אבל אני שומע כאן את ההד של השאלה הפילוסופית, שמה הטעם באבל? הרי זה סדר העולם, כך צריך להיות. מה הטעם להתאבל על בית המקדש? אם בני ישראל חטאו, וזה בדיוק מה שהיה צריך לקחות. הייתי מציג את השאלה אפילו קצת יותר חריף. אילו ירמיהו היה יכול למנוע את חורבן בית המקדש? ירמיהו הנביא, שיודע בבירור גמור שאם בית המקדש לא יחרב חס ושלום, אז המצב יהיה רק יותר גרוע. מה הוא היה עושה? האם הוא היה מונע את בית חובת בית המקדש או לא? שאלה מעניינת. אבל אני לא יודע מה צריכה להיות התשובה, אני יודע מה התשובה. הגמרא מספרת על הפסוק פיתתני השם ואיפת, שכל עוד ירמיהו היה בירושלים, אז בית המקדש לא יכל לחרב. אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, תעזוב את ירושלים. וירמיהו לא הבין ועזב, ואז בית המקדש חרב. אמר ירמיהו לקדוש ברוך הוא, פיתתני השם ואיפת. יוצא מהמדרש הזה שאילו ירמיהו היה יכול למנוע את חורבן בית המקדש, אפילו עם כל החשבונות, הוא היה מונע את זה. זה מעמיק לנו את השאלה. בזוהר החדש ישנו סיפור על ויכוח. ויכוח בין בני ארץ ישראל לבני בבל. והוויכוח הוא, מי צריך להתאבל על חורבן בית המקדש? בני בבל או בני ארץ ישראל? השאלה קצת מוזרה, יש מספיק מקום לכולם. צרות, ברוך השם, יש לכולם. גם בני ארץ ישראל יכולים להתאבל, גם בני בבל יכולים להתאבל. מה הדיון כאן? מי יתאבל על חורבן בית המקדש? ויש תוספת שם בזוהר החדש, איזה משפט, כתוב שמה. מי יתאבל? ומי יפרש את מגילת קינות? יש ויכוח בין ארץ ישראל לבני בבל. מי יפרש את מגילת קינות? מה הוויכוח? אומרים בני בבל, אנחנו צריכים לבכות, אנחנו צריכים לקונן, אנחנו צריכים לפרש את מגילת קינות, מכיוון שאנחנו הבנים שהתרחקו משולחן אביהם, אנחנו סובלים את כל הצרות. אני רוצה שתבינו, כל צרה שעוברת על אדם מישראל, כל שחיתות שיש בעולם, כל עוול שיש בעולם, כל פשע שיש בעולם, כל דבר רע שיש בעולם, השורש שלו זה ההסתר פנים, שהקדוש ברוך הוא הסתיר את פניו מעולמו. הגמרא מספרת שלרבן גמליאל הייתה שכינה, אלמנה, שמת הבן שלה, והיא הייתה בוכה. ורבן גמליאל היה גם בוכה, לא על הבן שלה, על בית המקדש. עד שהבחינו התלמידים וראו שרבן גמליאל מתמוטט, העיניים שלו כבר מתקלקלות מרוב בכי, הוציאו את האישה הזאת מהשכונה, שהיא תפסיק לבכות באוזניים של רבן גמליאל, והוא יפסיק לבכות על בית המקדש. מה הקשר? אבל רבן גמליאל, כשהוא שמע את האישה הזאת בוכה על הבן שלה, היא בוכה על בית המקדש. כל צער שיש בעולם, אנחנו אומרים תמיד לאבלים, המקום ינחם אתכם עם שער אבלי ציון וירושלים. כל צער שיש בעולם, כל צער, כל חסרון, זה נובע מחורבן בית המקדש, מההסתר פנים של הקדוש ברוך הוא. כל הצרות שעברו מעל ישראל, כל השמדות, כל הגזרות, וגם היום שאנחנו חיים ברוך השם ברווחה כלשהי, אנחנו חיים בארצות דמוקרטיות, שוויון זכויות, זכויות אדם, אנחנו צריכים להכיר טובה לממשלות על מה שהם עושים, בוודאי שצריכים להודות לקדוש ברוך הוא על מה שעושה. אבל תדעו לכם, מי שחי באשליה שהמצב האמיתי שלנו, של עם ישראל בגלות, השתנה, חי בדמיון, בדמיון מאוד מסוכן. ואני אתן לכם דוגמה אחת קטנה. אני לא רוצה להיכנס ליותר מדי פרטים שלא נוגעים ממש לנושא, אבל זה חלק מהאבלות, לכן צריך להזכיר את זה. שום חברה בארץ הזאת, כשתופסים את אחד מהגזע שלה או מהלאום שלה עושה פשע, לא מרגישה פתאום שהיא צריכה לפחד. כשתושים איזה אירי או איטלקי עושה איזה פשע, לא מרגישים שהשכונה האירית מתחילה להרגיש לא בטוחה. אבל כשתושים יהודי עושה פשע, במיוחד אם זה פשע בתחול נאמנות, כל היהודים מרגישים פחד, חוסר ביטחון. גלות! יהודי בצרפת מפחד ללכת ברחוב, כי יהודי בישראל, נניח, מתנהג לא בסדר. אז מה זה נוגע לי? הייתי לפני כמה זמן בבלגיה, ובן אדם אחד מאיר, איך אתה מעיז ללכת עם הבגדים שמראים שאתה יהודי? אתה לא מפחד? גלות. אז יש גלות מתוקה, יש גלות קצת יותר נעימה, ונתפלל לקדוש ברוך הוא שישאיר את זה ככה. אף אחד לא מבטיח. לא האמינו כל מלכי ארץ, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. מי היה מאמין לפני 20-30 שנה? שיהיה איזה סיכוי שצבא ההגנה לישראל לא ינצח במלחמה. אני זוכר איך שדיברו אז. היה ברור שישראל יכולה לנצח כל צבא בעולם. והיום השכנים שלנו כבר מדברים ברצינות על האפשרות, וגם בישראל מדברים ברצינות על האפשרות שלא ברור בדיוק איך המלחמה הבאה תסתיים. מה קרה? לא האמינו כל מלכי ארץ. זה גלות. ואין לזה שום הסבר הגיוני. הרי מבחינת כל ההתקדמות, מבחינת טכנולוגית, מבחינת כלכלית, הכל התקדמת. נהיית יותר טוב. אז מה קרה? גלות. רבי יעקב קמינצקי פעם אמר שהקדוש ברוך הוא זוכר את מה שאתה שוכח. זוכר כל הנשכחות. הקדוש ברוך הוא זוכר את מה שאתה שוכח. אם אתה תזכור שאתה בגלות, אז הקדוש ברוך הוא אולי ישכח את זה קצת, יוריד קצת את הלחץ. אבל אם אתה חס ושלום תשכח שאתה בקלות, הקדוש ברוך הוא יזכיר לך. אז אנחנו צריכים לזכור, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בגלות. אנחנו מודים לאלוקים שאנחנו לא צריכים לפחד ללכת עם טלאי צהוב על הבגד. אנחנו מודים לאלוקים שמי שהורג יהודי יושב בכלא, לא תמיד, אבל בדרך כלל. אבל עדיין צריכים לזכור, אנחנו בגלות. זה מבחינה גשמית, ומה מבחינה רוחנית? כמה יהודים, אנחנו שמחים על כל התקדמות בתורה, אנחנו שמחים על כל דבר, אבל אנחנו גם צריכים להתאבל. כמה יהודים, ילדים יהודים לא יודעים מה זה שמע ישראל, כמה ילדים יהודים לא יודעים מה זה יהדות. אני שומע מאנשים, אנשים מוכרים את החמץ שלהם לבן אדם, ואחרי שנה מתברר שהוא היה יהודי. אתם יודעים כמה יהודים יש בארץ הזאת שאנחנו לא, אין לכם מושג אפילו שהם קיימים? לא אחד ולא שתיים, מדברים על מאות אלפים. על כל זה עומדים בני בבל ומפרשים את מגילת איכה. אנחנו צריכים לבכות. אנחנו צריכים לבכות על זה שהתרחקנו. אנחנו צריכים לבכות על זה שירדנו מדרגתנו. ראה השם והביטה, כי הייתי זו לילה. אחרי כל השחיתות, אחרי כל ההריגות, עם ישראל בוכה על עוד דבר. אנחנו איבדנו את האצילות שלנו, איבדנו את הכבוד שלנו, ראה השם והביטה, כי הייתי זוללה, נהייתי מזולזלת. באים בני ארץ ישראל לבני בבל ואומרים להם, נכון, אתם צריכים לבכות, ויש לכם על מה, אבל זה לא הממד העיקרי של הגלות, זה לא הממד העיקרי של חובן בית המקדש, זה לא העיקר, זה התוצאה. מהו העיקר? העיקר זה גלות השכינה. את גלות השכינה אומרים בני ארץ ישראל, אנחנו רואים ולא אתם. בני ארץ ישראל, כך מתאר המדרש, שמסתובבים ליד הר הבית ורואים, אני לא יודע בדיוק איך, אבל הם רואים את השכינה בוכה, והם בוכים על החורבן, על החורבן של השכינה. המחלוקת הזאת, השתי גישות האלה, נותנות לנו שתי הסתכלויות על חורבן בית המקדש, ומה שיותר חשוב, על האבל על חורבן בית המקדש. אולי נביא את הדוגמה מהאבל הפשוט. אדם שמת לו קרוב, הוא מתאבל עליו. אז יש באבל כמה מימדים. יש באבל את הצער הפשוט על אדם שהיה חשוב לך, שהוא איננו. זה אבל פשוט, הצער על החסרון. אבל יש באבל עוד משהו. יש, הרי כשאנחנו מתבוננים בנושא הזה של אבל, אז אנחנו רואים שאתה, כשאתה מתאבל על בן אדם, אתה רוצה להתאבל עליו. אם הייתי בא לבן אדם שמת לא מת, הייתי אומר לו, אני יכול לתת לך עכשיו כדור, ואתה תשכח אותו, תשכח אותו לגמרי, תשכח שהוא היה. הוא לא היה רוצה. הוא היה רוצה לזכור אותו ולהתאבל. כי האבל זה צורה מסוימת לשמור את הבן אדם הזה בתודעה שלך. הבן אדם הזה חשוב לי. הוא חשוב לי כל כך שאני רוצה להצטער על זה שהוא איננו. אבל זה לא איזשהו תהליך של, איך אומרים, התנתקות מבן אדם. אבל זה תהליך בונה. בתוך אבל בנוי האמונה שלנו בתחיית המתים. בתוך אבל בנוי האמונה שלנו בנצחיותה של הנשמה. בתור אבל בנוי האמונה שלנו בתפקיד הרוחני שיש לבן אדם. הפילוסוף שרואה את העולם כולו רק במבטים הרציונליים של סיבה, גורם, אז בשבילו האבל זה סתם איזה תחושת רגש כזאת של, שלא מתאימה לבני אדם שכליים. אבל האדם שיש לו נשמה שבאה מלמעלה, והוא יודע שהנשמה פועלת, היא עולה למעלה למעלה, הוא יודע שהאבל יוצר, מנציח את האדם, עושה אותו לקבוע, עושה את התרומה שלו לנצחית. ואנחנו לכן רוצים הרבה פעמים בחז"ל שגדולי עולם, רבי ואחרים, היה חשוב להם מאוד שיתאבלו עליהם ושיספידו אותם כראוי. כי הם ידעו שעל ידי האבל הם יוצרים לדורות. קרא עליי מועד. מה זה מועד? מועד, פירוש המילה מועד בעברית, זה מלשון לקבוע. יש מועד מבחינת זמן, מועד קבוע, ויש מועד גם מבחינת מקום, כן? ונועדתי לך שם, אומר הפסוק. או, כמו בספר שמואל, ואת הנערים יודעתי אל מקום פלוני. מועד, דעת ועד, כל הדברים האלה בצורות שונות של הטיה, כמו שרגיל בלשון העברית, כולם מבטאים עניין אחד. יש קביעות, מפגש לא מקרי, מפגש מכוון. מועד זה מפגש, מפגש עם הקדוש ברוך הוא. יש מועד שנקרא חג, סוכות, פסח, שבועות. כל המועדים הם מועדים שבהם הקדוש ברוך הוא נפגש עם עם ישראל, ועם ישראל נפגש עם הקדוש ברוך הוא. יש מועד שבו הקדוש ברוך הוא לא נפגש עם עם ישראל. אבל לא סתם לא נפגש, אלא ביודעין לא נפגש. זה מועד, רבי ירוחם ממיר הגדיר את זה, זה מועד של ריחוק. יש שני אנשים שלא נפגשים כי הם לא נפגשים. הם לא גרים באותו מקום, אין להם שום נושא משותף, אין שום סיבה בעולם שהם ייפגשו. אז הם לא נפגשים כי הם לא נפגשים, בלי שום סיבה. אין שום חשיבות לעובדה שהם לא נפגשים. אבל יש אנשים שלא נפגשים כי הם במצב שהם לא נפגשים. לאי פגישה שלהם, להתרחקות שלהם, ישנה משמעות, ישנה עוצמה, לא פחות ממה שיש לפגישה עצמה. זה קביעות מסוימת, אנחנו לא נפגשים. תשעה באב זה היום שאנחנו קובעים אותו למועד, המועד שאנחנו מציינים את העובדה שהקדוש ברוך הוא רחוק מאיתנו. יש אור החיים הקדוש אומר, הרי יש שסה גידים כנגד, שסה ימים בשנה. אומר אור החיים הקדוש שתשעה באב זה כנגד גיד הנשה. כמו שגיד הנשה כשהמלאך בדק את יעקב אבינו ומצא אותו שלם, שלם לגמרי, חוץ מגיד הנשה. תשעה באב אסור בתלמוד תורה, אנחנו לא ננסה להיכנס עכשיו לעניין מדוע, מה היה גיד הנשה דווקא. אבל איזושהי נקודה של חסרון היה ביעקב. אומרים חז"ל, אתם יודעים מה זה גיד הנשה הזה? זה דורו של שמד, זה הגלות, זה החורבן. הכל נמצא בגיד הנשה הזה. החסרון שהיה ביעקב זה כל הגלות. אז כנגד גיד הנשה, שזה נקודת החסרון של יעקב אבינו, של עם ישראל כולו, כנגד זה יש יום אחד בשנה, תשעה באב. תשעה באב זה היום החסר, היום המרוחק, היום שבו הקדוש ברוך הוא לא מתגלה. וזה מועד, כי זה יום שבו אנחנו מציינים את הריחוק. אנחנו מתאבלים עליו, ועל ידי זה שאנחנו מתאבלים עליו, אנחנו בעצם יוצרים אותו מחדש. האבל זה גורם לנו דבר אחד, ראה השם והביטה כי הייתי זוללה. יש לנו צרות, יש לנו ייסורים, ייסורים בגוף וייסורים בנפש. אבל האסון הגדול ביותר שיכול לקרות לבן אדם זה כשהוא מתרגל. לוקחים בן מלך ומכניסים אותו לכלא, והוא לובש את אותם הבגדים, הבן מלך שהיה מחליף חוצה כל שעתיים, פתאום הוא לובש אותה חוצה שבוע שלם, ופתאום הוא מגלה שהחולצה נהיית מלוכלכת ומתונפת,
וזה דוחה אותו, וזה מגעיל אותו, ואתה נכנס אחרי זמן מסוים, ואתה מוצא שהוא התרגל. הוא כבר יכול לחיות ככה, אין לו בעיה. מה שהוא התרגל, זה אסון יותר גדול מכל דבר אחר. התרגלת. התרגלת לחיות בלי רבועה, התרגלת לחיות בלי טהרה. כאשר יחזקאל רוצה לתאר את הנורא שבגלות, את העוצמתיות שבגלות, אז הוא לוקח ואומר, ככה יאכלו בני ישראל את לחמם תמה בגויים. הוא מתאר את העובדה שלא יהיה ענייני טומאה וטהרה כטרגדיה, כאסון. אנחנו התרגלנו, אין לנו בעיה. מישהו פעם הרגיש שיש איזה בעיה לשבת על כיסא, על אותו כיסא שהוא ישב אחרי שהוא בא מבית כברות? מישהו הרגיש שיש איזה בעיה משהו? מה? התרגלנו. איבדנו את החוש. איבדנו את החוש לפקוט, איבדנו את החוש של הטהרה. אנחנו בעקבתא דמשיחא. אתם יודעים מה זה עקבתא? העקב. האנשים הפשוטים שהולכים עם העקבים, אם הולכים יחפים, אז יש להם עקב קשה. אפשר להכניס מסמר שם, אתה לא מרגיש. אנחנו בעקבתא דמשיחא, אנחנו לא מרגישים. לא מרגישים כלום. לכן אנחנו צריכים לדבר. לכן אנחנו צריכים לבונן. כי אנחנו לא מרגישים כלום. היום הזה זה היום שהתפקיד שלנו הוא להתאבל. להתאבל פירושו של דבר, להתבונן בצרות שעברו עלינו כמו שבני בבל פסקו, וכמו שבני בבל בוכים. על החסרונות, על הצער, על האיסורים, וכל אחד לפי מידת יכולתו, ולפי היכולת שלו להתבונן ולהבין כמה חסרון של שלמות רוחנית יש לנו. להיות במציאות שאתה רואה את החורבן של השכינה. כי כדי לראות את חורבן השכינה, אתה צריך באיזשהו מקום לראות חורבן של שכינה. לראות חורבן של שכינה זה צורה מסוימת של לראות את השכינה. ואז אתה מתקשר, ואז אתה מתחבר על ידי שאתה מרגיש ומדגיש את הריחוק. זה המועד של תשעה באב. היום שבו אתה מתאבל. על ידי זה שאתה מתאבל, אתה מדגיש את החסרון, ואתה בונה את התיקון. לא לחינם חז"ל מתייחסים לתשעה באב כיום שבו נולד המשיח. כי היום שבו אתה מרגיש את החורבן ואתה מתאבל עליו, זה בעצם היום שבו אתה תיקנת. בסוף מגילת איכה אנחנו אומרים, השיבנו השם אליך ונשובה. כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד. אומרים חז"ל, אמר יש לקיש כמדומני, אי אפשר שניהם, אי אפשר גם למאוס וגם לקצוף. בביור הדבר, זה כמו שהסברנו. אתה הולך ברחוב, ואתה רואה שיקור, זרוק על הרצפה. זה מגעיל אותך. אז זה לא מרגיז אותך. אתה לא כועס עליו, הוא דוחה אותך. אתה פשוט עובר לצד השני, כי זה לא נעים לראות. אתה לא כועס, אין מה לחוז, זהו. אם אתה עובר חס ושלום, ואתה רואה שזה הבן שלך, אז אתה צועק עליו, אתה כועס, אבל אתה לא מואס בו. הייתם פעם אמא שמואסת בילד שלה בגלל שהוא מלוכלך? כי אם מאסתנו,
השיבנו השם אליך ונשובה. ישנו במדרש, אנחנו יודעים שבתורה מתוארים שתי גלויות. הגלות שמתוארת בפרשת בחוקותיי, שהרמב"ן כותב, זה בנוי על חז"ל, שזה גלות בית ראשון. והגלות שמתוארת בפרשת כי תבוא, שזה כנגד הגלות השנייה. חז"ל הגדירו את הגלות השנייה כגלות שאין לה קץ. מה פה שהמושג שאין לה קץ? פה שהמילה קץ בעברית זה לא סוף, זה קצה. יש מושג של סוף, יש מושג של קצה. ההבדל בין סוף לקצה הוא שסוף זה כשדבר נגמר. קצה זה דבר שאתה רואה מראש, שמראש קצבת דבר מסוים. כשקוצבים מראש דבר מסוים, זה נקרא קצה, כמו מקץ שבע שנים. מראש קבעו שבע שנים. מקץ שנתיים ימים. מראש הקדוש ברוך הוא הניש את יוסף שנתיים. זה קצה, זה מראש קבוע. אתה רואה את זה מראש, אתה רואה את הקצה. גלות שאין לה קץ, הכוונה היא שאתה לא רואה את הקצה. אתה לא רואה את הסוף. וכשאתה לא רואה את הסוף, אז כל הגלות נהיית אחרת לגמרי. איך אומרת הגמרא? מה זה עבודת פרך? אדם אומר לעבדו, תעבוד עד שאני אגיע. בלי לקצוב לו מראש, לא 10 שעות, לא שעתיים, אלא עד שאני אגיע. זה עבודת פרך. מה זה גלות פרך? גלות שאין לה קצבה. בפרשת כי תבוא, בסוף הגלות כתוב ככה: וישיבך השם מצרים בדרך שאמרת לא תוסיף עוד עירותה, והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ושפחות והם קונה. אלה דברי הברית, זהו. מה עם גאולה? כלום. עוצר באמצע. אז כתוב בזוהר חדש שבית המדרש שלחו יונה עם השאלה הזאת לרבי שמעון בר יוחאי: איפה הבטחת הגאולה בפרשת כי תבוא? אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, התחיל לבכות, אמר: עתיד הדור האחרון לשאול את השאלה הזאת. כי כמו שדיברנו קודם, נדרוש את מגילת איכה, לא דורשים רק עם השכל, דורשים גם עם ההכרה הרוחנית, עם הלב. לומדים לא רק עם השכל, אנחנו לומדים עם השכל כי התרחקנו, אבל בעצם לומדים עם כל האדם, עם הנשמה, עם האישיות, עם הכל. וכשבני ישראל פותחים את פרשת כי תבוא ורואים שהגלות שמה היא בלי סוף, וזה מעורר להם שאלות, אז בוחר רבי שמעון בר יוחאי ואומר: אתם יודעים, זאת תהיה השאלה של הדור האחרון, הדור שאנחנו, אנחנו מקווים נמצאים בו. אנחנו נמצאים בגלות שאין לה סוף. מה בו שאין לה סוף? כשבני ישראל היו בבית ראשון בבבל, אז היית שואל יהודי: תגיד לי, מה עומד לקרות? אז הוא אומר לך: תשמע, ירמיהו הבטיח 70 שנה. איך בדיוק לספור את ה-70 שנה? זה לא כל כך ברור. היה כמה ויכוחים לספור 70 שנה. אבל 70 שנה זה 70 שנה, איך שלא תספור אותם? הם יגמרו פעם. ומה יקרה בסוף ה-70 שנה? אין בעיה. המלך ייתן רשות, או שנלך בלי רשות, כמו שחזל אומרים, הייתה אפשרות כזאת. נלך לירושלים, נבנה את בית המקדש. אין בעיה. תיגש היום לבן אדם ברחוב, תשאל אותו. אל תשאל אותו מה יהיה. תגיד לי, מה אתה רוצה שיהיה? מה אתה רוצה שיהיה? הוא לא יודע מה לרצות. הוא לא יודע מה לרצות. זה נקרא גלות שאין לה קץ. אתה לא רואה שום פתרון, שום מוצא, שום איזה דרך איך הדברים יכולים להשתנות. זה גלות שאין לה קץ. וזה מה שרבי שמעון בר יוחאי בכה: עתיד הדור האחרון לשאול את השאלה הזאת. כי השאלה הזאת היא מתסכלת, השאלה הזאת מייאשת, השאלה הזאת גורמת לאנשים לאבד את האמונה, לאבד את הביטחון שלהם. והתשובה שלנו היא אחת: אנחנו
מתאבלים. אם אנחנו מתאבלים, פירושו של דבר שאנחנו עדיין בתחושת גלות. אם אנחנו בתחושת גלות, אם כן אנחנו בתחושה של קצף, הקדוש ברוך הוא קוצף עלינו. אם הקדוש ברוך הוא קוצף עלינו, אז הוא לא מאס אותנו. העוצמה של האבל, העוצמה של קביעת מועד לאבל, זה הקץ של הגלות. הפילוסוף שרואה את הכל בעין הרציונלית שלו, אולי הוא יכול להסכים לאיזה אבל קצרצר שייתן ביטוי לאמוציות, כמו שהפסיכולוגים מסבירים שזה חשוב לבן אדם שמתאבל, שיוציא את הכאב שלו החוצה, שיבטא וכו' וכו' וכו'. אבל אבל ארוך? אבל שלא נגמר? אני קראתי פעם באיזה עיתון שהיה איזה איש עסקים יהודי, דתי, שיצא לו להיות בתשעה באב בגרמניה. והוא ככה בערב תשעה באב יושב עם כל הביזנסמנים האלה, יושבים עושים את העסקים שלהם, והוא שולח את הנהג שלו שידאג להשיג לו נעליים, נעלי גומי. ואז פתאום הגביר הזה קם, אומר אני מצטער מאוחר, מוריד את הנעליים שלו, לובש את הנעלי גומי ומתיישב על הרצפה. כל האנשים מסביב מסתכלים, מה קרה כאן, הוא מטורף. אז הוא מסביר להם, אנחנו מתאבלים עכשיו על חורבן בית המקדש, עכשיו אני לא יכול לעשות אתכם עסקים, עכשיו זה בשבילי יום אבל. אז האיש עסקים הגרמני מסתכל עליו ואומר, אני עכשיו מבין איך אתם מחזיקים מעמד כל כך הרבה שנים. האבל זה העוצמה, זה הקיום, זה הבנייה. אומות העולם צוחקים עלינו. אני רוצה נקודה אחת וזה לסיים. הפסוק אומר צחקו על משבטיה. אומות העולם צוחקים עלינו, צוחקים על זה שאנחנו שומרים שבת. דיברנו על זה הרבה פעמים, מה העניין שצוחקים דווקא על זה. אבל נזכרתי בעוד דבר שאומות העולם צחקו עלינו. כל רואה ההזילוה כי ראו ערוותה. אומרים חז"ל שהמון ומואב נכנסו לקודש הקודשים, הוציאו משם את הכרובים, והכרובים היו מדובקים אחד לשני כזכר ונקבה. הוציאו משם את הכרובים והראו לכולם, הנה תראו היהודים האלה שכל כך אתיים וצנועים ומוסריים, הנה תראו איזה צורה יש להם. אבל למה באמת הכרובים היו מחוברים? חז"ל אומרים שהכרובים הייתה להם תכונה מיוחדת. כשבני ישראל היו בסדר, הם היו מסתכלים פנים אל פנים. כשבני ישראל חטאו, אז הכרובים היו מסובבים את הפנים שלהם. הם לא היו פנים לפנים. אנחנו מצפים, בהתאם להיגיון הזה, שבזמן החורבן, אז הכרובים יהיו לגמרי אחור באחור, בכלל לא יסתכלו אחד על השני. והנה, בזמן החורבן, הקרובים מחוברים, מחוברים לגמרי. אומרים, שמעתי בשם הבעל שם טוב, שהוא אמר שהבעל לפני שהוא עוזב את אשתו, יש הלכה מובאת בהלכות נידה, שהבעל לפני שהוא עוזב את הבית חייב לפקוד את אשתו. ולכן הקרובים היו מחוברים. בהתאם לגישה הזאת אני מרשה לעצמי להוסיף קצת. אם החורבן זה כי אם מאוס מעשתנו קצבת עלינו עד מאוד, אז הקרובים מחוברים, כי החורבן מראה שאנחנו קשורים. אבל אומות העולם לא מבינים את זה, הם צוחקים. אבל הם צוחקים גם על עוד דברים, הם צוחקים גם עלינו, שאנחנו שומרים שבת, שאנחנו מרגישים את עצמנו מחוברים. לקדוש ברוך הוא. הם שואלים, מה הטעם? הרי אתם עכשיו לא בארץ ישראל, אתם לא קשורים לקדוש ברוך הוא, אין מקדש, מומות העולם צוחקים. כשהייתם בארץ ישראל עשיתם עבירות, פתאום בגלות אתם מתחילים לקיים מצוות? מצחיק. שחקו על משבטיה. הם צוחקים, הם צוחקים עלינו שאנחנו שומעים שבת, והם צוחקים על הקדוש ברוך הוא שמחובר איתנו. ואנחנו כולנו מחכים ליום שאז ימלא שחוק פינו, שהקדוש ברוך הוא יראה לנו שבזכות זה, בשכר זה שהתאבלנו ושמרנו את הקשר כל אותם השנים, אז התקווה שלנו תתקיים.